שלושה שיודעים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. נמצא איתנו כאן באולפן מי שיספר לנו על זיופים ושקרים בעולם הספרות, עולם רוכש וגואש. כבוד לארח כאן את איש הקונספירציות והסיפורים, עמית קלינג. שלום לך.
בוקר טוב.
המיקרופון נמוך לך מדי?
יכול להיות.
תשמע, אפשר לשלוט בזה, זה עוד עוד, זה מה שאני עשיתי, וזה מנמיך את הכיסא.
זה, אבל אז אני ממש...
זוהי תורת היחסות. אתה לחוץ מזה.
זוהי תורת היחסות.
יחשבו שאתה...
אני חושש מאוד מזה. זה היתרון היחיד שיש לי.
מסתבר שהתחום הזה, שנראה על פניו...
מתפקע, מתפקע מ...
כן, מי היה מאמין שהאנשים האינטלקטואליים, שאנחנו כולנו רוצים להיות כמו... לכתוב ספרים!
יש לי כמה תיאוריות על זה, אבל אנחנו נרחיב עליהן אחר כך.
הקיצה! הם כאן נוכלים.
כן, הם ממהרים מאוד לעקוץ. אני חושב, אחת הסיבות לזה היא שזה תחום שבו די מקובל להשתמש הרבה פעמים בשמות בדויים.
נכון.
לפעמים בלאו הכי. ואנשים תופסים על זה טרמפ, וחלק באמת מהסיפורים שאנחנו נדבר עליהם, הוא קשור בפסבדונימים.
וקרה משהו, בוא תסביר את המילה הזו. זאת אומרת...
פסבדונים, שם עת.
כן, 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 אנשים שמשתמשים בשם אחר, מכל מיני טעמים.
בדיוק, אז כשאתה מייצר, נגיד, שם עת, אתה יכול לפעמים גם להגניב עליו כל מיני דברים נוספים, שלא רק...
מה, זה נותן להם את הלגיטימציה לגנוב קטעים מספרים?
הלגיטימציה זה לא נותן, אבל מבחינת...
בעיני עצמם.
אני חושב שזה...
מעניין, אבל מה קרה בתחום הגנבות הספרותיות והזיופים בזמן האחרון?
אז זהו, שממש עכשיו קורה בארצות הברית, תעשיית הספרות שלהם מתחרפנת מסיפור חדש, שהוא לא גנבה ספרותית, והוא זיוף לא במובן שהיית אולי חושב.
כן.
סופרת בשם לני סלם כתבה רומן נוער שנקרא Handbook for Mortals, המדריך לבני תמותה, ואף אחד לא מערער על זה שהיא כתבה את כל הספר, אבל היא הצליחה בעצם להשתחל שלא בצדק לרשימת ערבי המחר של הניו יורק טיימס, שזה...
מדוע שלא בצדק?
כי למעשה... אוקיי, אז ככה, לכאורה הספר שלה מחר 18,000 עותקים בשבוע הראשון, שזה מספר מטורף. זה מספר ענק לסופרת לא ידועה, שפעלה בהוצאה קטנה, היא לא... אז זה לא שהיה איזה צייד כישרונות שגילה אותה, כי הדברים האלה מאוד...
אז איך היא הגיעה להישג הזה?
אז מה ש... אוקיי, אז ברגע שהשם הלא מוכר של הצץ, אז אנשים היו כזה, רגע, מי זאת האישה הזאת, ואיך היא הגיעה, והם התחילו לחשוד שמשהו שם מוזר, שהוצאה כל כך קטנה, פתאום עושה את המספרים האלה, ואגב, בלי שמישהו ידבר על הספר, כי המחירות היו שם, אבל לא היו ביקורות, ולא היו מעריצים מתלהבים בטוויטר או בפייסבוק שמדברים על איזה ספר טוב זה ואיך צריך לקנות אותו. אז שאמרו, רגע, מה קורה פה? ומה שהסתבר הוא שהיא קנתה את 18,000 העותקים, למעשה.
היא קנתה 18,000 עותקים מהספר שלה. זו הרצת מניות, אבל אין את זה בתחום הספרות.
זו ממש הרצת מניות בתחום הספרות.
וואו.
זה, היא ממש פישמן. זה ממש...
לא, זה הכל מתברר בימים אלה.
כן, 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 כן.
ובכל... די, אבל זה...
אוקיי, עכשיו, איך...
זה לגיטימי לכתוב ספר ולרכוש? זאת אומרת, זה לא חוקי? מעניין, זו שאלה גם...
זה לא לא חוקי.
אבל זה בטח... אין,
אבל הניו יורק טיימס הורידו אותה מהרשימה בתגובה, אבל...
וואו.
שנייה, בואו נדבר על איך שזה עובד. יש חנויות ספרים מסוימות שמודדות, שהעותקים נמדדים מהם, ואז נעשה מספר משוער ביחס לחנויות בכל המדינה, הרי זה... נשלחים הרבה מאוד עותקים גם לחנויות קטנות, אי אפשר לעשות באמת מעקב על כמות העותקים. דרך אגב, מה שמעניין הוא שבמוזיקה, ברבי המחר של מה שנקרא בילבורד מצד התקליטים, ככה זה מקובל. מה שהם מודדים זה כמה יחידות בכלל שונעו לחנויות, ולא כמה אשכרה נקנו על ידי הצרכן.
די.
אבל ככה הם מודדים את זה, יש להם סיבות משלהם של היסטוריות מתקופות שלא היו מערכות דיגיטליות לבדוק בדיוק כמה עותקים נמכרו.
זאת אומרת, זה יכול להיות הערכת יתר בסופו של דבר.
זה בחלק גדול מהמקרים, זה הערכת יתר. אבל פה יש פשוט כמה חנויות מרכזיות, קצת כמו אם, כמו שמודדים רייטינג. אז באותו אופן ממש מודדים מ-X חנויות ברחבי ארצות הברית.
מעניין.
והיא ידעה איזה חנויות אלה, והיא רכשה מהן את מספר הספרים.
וואו.
כן.
וזה לא הסיפור היחיד שקשור בזיוף וברמאות שבתחום הספרות.
זה סיפור שמה שנדיר...
אגב, רק עבור המאזינים שלנו נתאר, אתה, עמית קלינג, נמצא כרגע ליד ספרים, אבל...
אני מאחורי ערימת ספרים.
נכון, אבל אני ארגנתי את ערימת הספרים הזו. אין קשר בין הספרים הספציפיים האלה לבין זיופים.
הספרים, הערימה הזאת היא אילוסטרציה.
מדובר באילוסטרציה, אני פשוט הבאתי ספרים, כי אתה מדבר על ספרים ויש פה ספרים. נכון. אז אני עשיתי, אני הפכתי לאיש פרופס.
כן.
יופי, אוקיי. והיו עוד מקרים כאלה?
היו הרבה מקרים כאלה. מה שמייחד את זה, זה שהיה אשכרה ממש 8,000 עותקים פיזיים, כי בדרך כלל מה שקורה, באמזון, אוקיי, יש להם אלגוריתם שמודד את מה שנקרא sales rank, שזה הדירוג של אותו ספר באתר שלהם.
כן.
וכמו כל אלגוריתם גדול ומדובר, אנשים מצאו דרך לשחק איתו קצת. ובגדול באמזון הם השתמשו הרבה מאוד בעניין שיש להם את העניין של התת ותת קטגוריות, הרי באמת אפשר לפלח שם, לפלח זו המילה?
כן, כן, לגמרי.
לפלח את, את הספרים לאינספור קטגוריות.
זו מילה שיש לה פשוט משמעות.
כן, נוספת. ו...
מתחום בוא נעבור ונעקות שוקו ולחמניה בדרך.
יתאימה לנו באופן מפתיע, אז לרגע התבלבלתי.
אוקיי. אז אפשר לרמות את האלגוריתם?
אפשר, כן, אפשר, בזה שאתה מכניס הספר שלך לקטגוריה איזוטרית.
יפה.
או שאתה מוריד את המחיר שלו לסנט, שזה גם באמזון, אתה מחליט כמה הספר שלך עולה, פתאום הוא עולה סנט, אבל הוא נמדד כמו ספרים שעולים מחיר מלא. ואנשים באופן הזה שיחקו עם האלגוריתם וקידמו את זה ברשימות, אבל מהסיבה הזאת, הדירוג אמזון כבר מזמן, מי שמתעסק בתעשייה שם בארצות הברית, בתעשיית הספרים, הם כבר פחות סופרים אותו, אבל זה פעם ראשונה שממש עבדו בגדול על הדירוג של הניו יורק טיימס, והעיתון שבודק את הרי הם בודקים את המקורות שלהם טוב מאוד, הוציאו את הרשימה, דירגו לספר הזה במקום הראשון, ו...
כן, ובהמשך לדברים האלה אנחנו נדבר לא רק על באמת זיופים בכל מיני רשימות אלו או אחרות, אלא אנחנו נדבר גם על זיופים של ממש, אנשים
ממש.
זייפו ביוגרפיות, זייפו סיפורים, זייפו יומנים של היטלר.
זייפו את עצמם כמעט.
לגמרי, כן. לגמרי. אז זה יקרה ממש עוד מעט, נעצור לרגע לעניין שהוא לא פחות ממרתק, אנחנו מדברים על חלבונים לחוטיים, אבל כאלה שעובדים, שימו לב. מדובר בפריצת דרך של ממש בתחום יצירת חלבונים מלאכותיים, ומדוע זה חשוב? כי אנחנו, מלבד העובדה שאנחנו סוג של עשויים מחלבונים, יש לנו בגוף אנזימים שהם זרזים או קטליזטורים, והם חלבונים, והם אחראים על כל זירוז של פעולה, כמעט כל פעולה בגוף שלנו מזדרזת לה באמצעות אנזימים. וגם נוגדנים שהם חלבונים שהם חלק ממערכת החיסון שלנו, מדובר בסוג של חומר קריטי. אז במשך שנים ניסו לבנות בצורה מלאכותית אנזימים ונוגדנים, ואכן חוקרים הצליחו לעמוד המשימה הזו, אבל הבעיה הייתה שהחלבונים האלה לא תפקדו. זאת אומרת, הצליחו לייצר חלבונים סוג של מתים כאלה. וכאן נכנס לתמונה בין היתר תלמיד המחקר גדעון לפידות שכבר נמצא על הקו, ששאל את עצמו מה יש בנוגדן טבעי למשל שאין באותו נוגדן שמעוצב באמצעות מחשב ולא מתפקד, והאם אפשר באמת לסנטז גם את החלק המתפקד בחלבונים האלה. עד כאן אנחנו, מכאן יסביר לנו גדעון לפידות שהוא תלמיד דוקטורט אצל דוקטור שראל פליישמן ממכון ויצמן. שלום לך.
היי, בוקר טוב.
אז בואו תסביר לנו, זה נשמע על פניו מרתק. כן הצלחתם בהתחלה לסנטז חלבונים, אבל הם לא עבדו.
כן, אז אני רק, הקדמה שלך הייתה מצוינת, אני רק אחדד פה משהו. אז אנשים כבר הרבה מאוד שנים ניסו לייצר נוגדנים. אז לפני שאני אסביר מה הם ניסו לעשות, אז למה זה חשוב? אז נוגדנים זה קו ההגנה הראשון של הגוף שלנו כנגד כל זיהום שאנחנו נחשפים אליו. זה בעצם חלבונים,
כן.
שהגוף שלנו יודע לייצר באופן טבעי, שמסמנים... לדוגמה, כשנכנס וירוס לגוף שלנו, אז הגוף שלנו מייצר נוגדנים כנגד הווירוס. הווירוס הזה יודע לעשות אחד משני דברים. או שהוא נצמד לווירוס ומונע ממנו להיכנס לתאים, ואז למעשה אנחנו לא חיים בכלל, או שאנחנו אוכלים בצורה יותר חלשה, או שהוא מסמן למערכת החיסונית, לחלקים האחרים במערכת החיסונית, לתקוף את הווירוס הזה.
זאת אומרת, חלבונים שאו תוקפים או מסמנים את הווירוסים בין היתר שתוקפים, ולא רק, אני משער שכל פולש זר, ודאי גם חיידקים ווירוסים וכולי.
בדיוק, אז אנחנו גם לחיידקים וגם למשל לסרטן, ותכף אני אגיע לזה.
אוקיי.
אז אם זה היה כזה מושלם, אז בעצם לא היה שום צורך בלעשות נוגדנים מלאכותיים כמו שאנחנו יודעים לעשות. העניין הוא שיש מחלות, למשל HIV או שפעת, אפילו שפעת העונתית, שיודעות להתחמק מזיהוי. וב-HIV זה מאוד קריטי, כי למעשה אין לגוף שלנו יכולת להילחם בווירוס הזה כמו שצריך. אז אם היינו יכולים לייצר בצורה סינתטית וממש לדעת איזה נוגדנים לייצר, היינו יכולים להילחם במחלות האלה.
זאת אומרת שהפתרון למחלות רבות, ומיד נדבר גם על סרטן, הפתרון תמון בין היתר ביצירת נוגדנים מלאכותיים.
בדיוק, אז אם הייתי יכול לייצר נוגדנים מלאכותיים ולהזריק אותם באופן חיצוני, ולא לתת לגוף עצמו לייצר אותם, אז אני יכול להילחם במחלות האלה. וזה תחום שהוא הרבה שנים אנשים ניסו להגיע לפרצת דרך משמעותית, כי ההבטחה בו היא כל כך גדולה. אז כמו שאמרתי, הגוף שלנו יודע לייצר את זה, הוא עושה את זה אבל בצורה של, שדומה לאבולוציה, זאת אומרת הוא מייצר כל מיני נוגדנים בצורה אקראית, ושיטה מאוד מוצלחת, כי הרבה פעמים כן הנוגדנים האלה שמייצרים באופן טבעי על ידי הגוף שלנו, משיגים את המטרה שלהם, אבל לא תמיד.
אוקיי.
ולפעמים זה גם מרוץ נגד הזמן, למשל, אם יש לך, אם אתה נחשף לווירוס או, או לחיידק מאוד אלים, והגוף שלך לא מצליח לייצר בזמן, לגלות בזמן את הנוגדן המתאים, אז אתה מפסיד את המלחמה הזאת.
רגע, הגוף מייצר נוגדן פר אויב שמגיע אלינו, או שהוא מייצר בצורה אקראית ובכך הוא משתמש?
אוקיי, יפה, זו שאלה מצוינת. אז כדי שנוגדן יעבוד, הוא צריך לזהות בצורה מאוד ספציפית את המטרה שאליה הוא נצמד.
אוקיי.
אז אם אתה חושב על כמות האפשרויות של למעשה אינסופית, הגוף לא יכול כל הזמן להחזיק מלאי אינסופי של נוגדנים. אז איזשהו מנגנון בגוף שיודע לייצר נוגדנים בצורה אקראית, כשאתה נחשף לאיזשהו זיהום חדש, המערכת הזאת נכנסת לפעולה, אתה מתחיל לייצר באופן מוגדר, סליחה, באופן מוגבר, נוגדנים חדשים, ואחד מהנוגדנים האלה בתקווה יזהה את המטרה החדשה הזאת.
וואו, אתה אומר שיש מנגנון של סוג של אקראיות ביצירת נוגדנים בגוף, כדי לתקוף שלל פולשים. בין היתר.
בדיוק, וואו. בדיוק. אז פה, אז זה הגיון מאחורי לעשות את זה בצורה מלאכותית, מדהים. כי בעצם אנחנו רוצים להוציא את החלק האקראי. הרי אנחנו, חוקרים, יודעים מה המטרה אותה אנחנו רוצים לתקוף. אז אני יכול כבר מראש לתכנן את הנוגדן בצורה ספציפית, ולא לתת לגוף לעשות את זה בצורה אקראית.
אוקיי. אז מה אתם הצלחתם לייצר ואיך?
אוקיי, אז אנחנו פיתחנו בעצם אלגוריתם שיודע... מבין את התכונות הבסיסיות של נוגדן, ויודע לתת למחשב, אנחנו אומרים את זה למחשב, זה המטרה שנגדה אני רוצה לייצר את הנוגדן, בוא תתכנן את הנוגדן האופטימלי כנגד המטרה הזאת, שיודע לזהות אותה בצורה מיטבית, ולא יודע לזהות שום דבר אחר, כי זה מאוד חשוב שנוגדן יהיה ספציפי. אתה לא רוצה שנוגדן שיקשור, נגיד, וירוס של שפעת, חס וחלילה גם יזהה תאים בריאים בתוך הגוף שלך, כי זה גם מצב רפואי ידוע, זה נקרא למשל מחלה אוטואימונית, כשהגוף תוקף את
כן, זאת אומרת, גם זאת אומרת, לא גם, אבל תקיפה של תאים בריאים היא גם לא טובה, כי אלה מחלות מסוג אחר שהולכות גם ומתפשטות עכשיו באנושות.
בדיוק. אז עכשיו אני אתן דוגמה שהיא ממש, אפשר להגיד, הגביה הקדוש של הסיפור הזה, זה למשל מחלות, מחלות הסרטן.
כן.
אז יש יותר ויותר בחדשות עכשיו שומעים על תרופות ביולוגיות או תרופות אימוניות של כנגד סרטן, וזה בעצם חלקן מתבססות בדיוק על הסיפור הזה של נוגדנים. אם הייתי יכול לייצר נוגדן כנגד איזשהו חלבון ספציפי בסרטן ספציפי, אז הייתי יכול להזריק את זה לחולה. הנוגדן היה יודע לזה רק את הגידול, ולא מזה שום איבר בריא אחר בגוף, ובעצם מסמן למערכת החיסונית של החולה לתקוף את הגידול. מה שלא היה קיים, למשל בתרופות כימותרפיות שתוקפות, לצערנו, גם תאים בריאים בגוף. ובגלל זה הרבה מאוד תופעות לוואי קשורות בעצם לאפקטים שלא קשורים לגידול עצמו.
כי זו מתקפה ישירה בתרופות כימותרפיות, נכון? וכך אתה פשוט מלמד את מערכת החיסון לתקוף, אתה מסמן עבור מערכת החיסון את תאי הסרטן, שכנראה מתחמקים איכשהו מזיהוי.
בדיוק. אז הם לא רק מתחמקים, הגוף שלנו הרי מתוכנן לא לדעת לזהות את עצמו בתור גורם זר, אחרת הוא לא היה מתפקד.
אוקיי.
אז גידול הרבה פעמים נראה למערכת, זה נכון שיש עוד מנגנונים בגידולי סרטן שמסתירים אותו במערכת החיסונית, אבל הרבה פעמים הוא גם לא נראה למערכת החיסונית בתור גוף זר.
כי הוא עדיין טעים בגוף, אתה אומר, שלנו.
נכון, בדיוק. אז עכשיו לנו יש את היכולת לתכנן נוגדן ספציפי כנגד גידול מסוים. אז נניח שיש איזשהו גידול שרוצים עכשיו לפתח נגדו נוגדן חדש, בודקים אותו, מנסים לבודד מהם הסממנים שמבדילים אותו מהתאים הבריאים, ואז ננסה לפתח נוגדן ספציפי כנגד הגידול הזה. וזה אפשר לעשות למשל באמצעות התוכנה שלנו. יש אנשים ניסו לעשות את זה הרבה, שוב, הרבה מאוד זמן, כי זה המטרה של מה שאפשר לעשות עם זה היא ברורה. הדרך לעשות את זה לא הייתה כל כך ברורה.
זהו, שאתם כן הצלחתם למצוא דרך לייצר את החלבונים האלה, את הנוגדנים או את האנזים הרלוונטיים בצורה כזו שכן יעבדו גם.
נכון, אז היה, אז העניין, אני נמצא בתחום שנקרא תכנון חלבונים ממוחשב, אז זה גם כן משהו שהרבה מאוד זמן אנשים חשבו עליו, של יש לנו עם עלייה בכוח המחשוב ובהתפתחות של, של אלגוריתמים, האם אנחנו יכולים ממש לקחת את החוקים שהטבע משתמש בהם של יצר חלבונים, להבין אותם מספיק טוב ושל יצר חלבונים חדשים.
וואו.
והיו הצלחות מאוד, התחום התחיל להצליח בעצם לשנות ה-2000, ואתה רואה שלאט לאט יש יותר ויותר הצלחות. אנחנו, אז זה תוצר של כמה דברים, אנחנו באמת מבינים יותר טוב את החוקים, אנחנו מצליחים לתכנן את האלגוריתם האלה בצורה יותר טובה, יש פחות טעויות, ואנחנו במעבדה של, של דוקטור פליישמן, והגענו למצב שאחוזי ההצלחה שלנו מאוד גבוהים. אנחנו בתוך התחום של החלבונים, כך זה כמו טבעיים,
כן.
נגדונים, אנזימים כמו שהזכרתם קודם, אנחנו יודעים לייצר חלבונים שהם מתפקדים כמעט כמו חלבונים טבעיים.
טוב, אחת זה נשמע כמו התחלה של פתרון של הרבה בעיות שאנחנו רוצים לפתור כאנושות. שתיים, ברשותך אנחנו נעצור את השיחה כאן, ואנחנו פשוט נזמין אותך להתארח כאן, ותספר לנו בצורה מפורטת יותר את כל הדרך שעברתם ואת התוצאות שאתם מגיעים עליהן.
אני אשמח.
אז אני רוצה להודות לגדעון לפידות, תלמיד דוקטורט אצל דוקטור שראל פליישמן ממכון ויצמן, תודה רבה.
תודה לך.
שמע, מה אתה אומר? מי היה מאמין, עמית קלינק, שמשתמשים במחשבים לייצר חלבונים ולא רק פאקמן וטטריס? מי היה מאמין? הנה, אתה עכשיו יכול להגיב וגם ישמעו אותך.
לא אני.
לא אתה.
לא אני.
אתה כן משתמש בפאקמן. אוקיי, אנחנו רוצים לעבור לעניין הבא, אנחנו נדבר על הווארד יוז.
כן.
בבקשה, שם מוכר לנו.
כן, זה סיפור קצת סבוך, אז בואו נעשה את זה קצת לאט. הווארד יוז היה מיליונר אקסצנטרי, שבשנות ה-50 הוא בעצם סוג של נעלם מעין הציבור, הוא היה דמות מאוד מוכרת, עליו בעצם מבוסס הסרט של סקורסזה הטייס.
כן.
עם דיקפריו מלפני איזה 15 שנה. והוא באמת, הוא חלה באיזשהו שלב כנראה ב-OCD מאוד חמור, והוא מאוד פחד מחיידקים. זה מאוד חשוב שהווארד יוז סירב לצאת מהבית ונעלם, והיו כל מיני תיאוריות לאן הוא נעלם.
מסתגר בביתו,
מסתגר בביתו, כן. עכשיו, בשנת 70, היה סופר בשם קליפורד אירווינג, שהוציא כבר כמה וכמה רומנים, והיה מוערך, ואז מה שהוא עשה, הוא בעצם קיבל מקדמות גדולות מהוצאות, על מה שהוא טען שהוא אוטוביוגרפיה של הווארד יוז,
כן.
שלמעשה הוא בדה מליבו וכתב לגמרי לבד.
שזו לא הפעם הראשונה שביוגרפיות מומצאות, נכון?
אני חושב שזו הפעם הראשונה שמישהו ניסה למכור אוטוביוגרפיה של אדם מוכר. היו הרבה מקרים שבהם אנשים שכתבו אוטוביוגרפיות, שיקרו על סיפור החיים שלהם.
כן, כן.
נדבר על אחד כזה בקרוב, אבל אירווינג היה באמת חריג. אבל מה שבאמת מסבך את הסיפור הזה הוא ההשתלשלות העניינים הבאה.
כן.
למעשה, כשהפרויקט הקודם שלו לפני זה, היה ביוגרפיה אמיתית של אלמיר דהורי. מי זה אלמיר דהורי? אני בטוח הוגה את זה לא נכון. הוא היה זייפן אומנות הונגרי, מאוד מפורסם, שבאותן שנים היה סקנדל מאוד גדול, שבאמת זייף המון המון ציורים, ועשה מזה הרבה מאוד כסף, אירווינג כתב ביוגרפיה אמיתית שלו, עם גישה אמיתית לבן אדם, ישבו והוא ראיין אותו, והוא כתב את סיפור חייו, וכנראה שזה פשוט נתן לו השראה לעשות זיוף משל עצמו.
מעניין, אוקיי.
והעובדה שדהורי ישב בכלא, זה לא הרתיע אותו. בסיבוך נוסף,
כן.
אורסון וולס, במאי, שדרך אגב, חלק מהסיפור של האזרח קיין,
אותו סרט שטוענים שהוא גדול הסרטים וכו'.
כן, סרטו של אורסון וולס, הוא מבוסס בחלקו כנראה על דמותו של הווארד יוז. אורסון וולס בדיוק עשה אז דוקו על דהורי, זה בטח הדרך הנכונה להגיד את השם שלו, ובהתחלה לאירווינג היה תפקיד קטן בדוקו בתור הביוגרף, ומאוחר יותר, ברגע שהסיפור שלו התחיל עם האוטוביוגרפיה המזויפת, וולס הפך את זה לדוקומנטרי על זיופים, שנקרא F for Fake, והוא הכניס את סיפור החיים של שניהם.
וואו.
כן. פשוט צמח לו סיפור מתחת לאף, וזה גם אומר משהו על אני חושב על הקריזמה של אותו זייפן אומנות, שפשוט הדביק את אירווינג בשיגעון שלו, כי זה מה שאני חושב שמי ש מי שעוסק בזיופי אומנות, יש להם לרוב מניע נוסף חוץ מכסף.
כן, מעניין.
זה מה שאני חושב. אני חושב שהם נוכלים.
כן, אבל אתה אומר שיש שם עוד משהו.
יש שם עוד משהו, יש שם גם רצון ליצור יצירה, ולא סתם ללכת למיליון נוכלויות אחרות אפשריות.
די, מעניין. דיברנו על מקומות בעולם, סיפרת על מקום ממנו הגעת. אתה אוהב לטוס ברחבי העולם, לבלות, לגלות מדינות חדשות, ערים חדשות?
כן, אני עכשיו חזרתי משיקגו למעשה.
אז יש יעד חדש שאולי תוכל לטייל בו בקרוב, והוא אי שלם שעשוי מפלסטיק.
שים לב, מדבר עליי.
שבקרוב יוגדר כמדינה. שים לב, מדינה חדשה עומדת להיוולד, אבל פחות משמח מישראל, כאלה. מיליוני טונות של פלסטיק, לא ישראל, ברור, אמרתי את המדינה היחידה שלא הצביעה לנו, כי זה אנחנו. מיליוני טונות של פלסטיק מגיעים לאוקיינוס בכל שנה ולאחרונה. באוקיינוס השקט נוצר אי שלם שעשוי מפלסטיק, אי בגודל של כל צרפת. יוזמה חדשה מבקשת להכיר באי הפלסטיק הזה כמדינה עצמאית, עם דגל רשמי, מטבע רשמי, ובולים רשמיים. הדגל הוא כמובן ציור של בקבוק צף כזה, בקבוק פלסטיק שצף בים. המטרה היא כמובן להקנות לאזור הזה הגנה סביבתית שמקבלות רק מדינות, על פי החוק הבינלאומי. כפי שאמרנו בהקדמה על השעה הזו, האזרח הראשון של המדינה הוא סגן נשיא ארצות הברית לשעבר, אל גור, שמבקש לעורר מודעות לכל הנושא הזה כמובן. אנחנו רוצים לשמוע על אי הפלסטיק שאולי בקרוב יהפוך למדינה, מפיו של דוקטור עדי לוי, מנהל מדעי האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. שלום.
בוקר טוב.
אז בוא ספר לנו, כן יש בקרוב מדינה חדשה אי שלם מפלסטיק?
אז באמת היוזמה הזאת נועדה קודם כל להעלות מודעות לתופעה, וגם לקדם את הפיכה של השטח הזה, שכרגע אין לו בעלים בעצם, אלה מים בינלאומיים, להפוך את השטח הזה לאחת מהמדינות שמוכרות בעולם, כך שעל פי אמנת האום, על פי אמנה מ-1992, אמנת ליאו, ועידת ליאו, בעצם מדינות עולם יהיו מחויבות לשמר ולהגן על הסביבה ועל המערכת האקולוגית גם באזור הזה.
אוקיי.
כשאנחנו מדברים על אי, זה בעצם מה שקורה שם בצפון הפסיפיק, כשמודדים כמה חלקיקים, כמה פלסטיק יש שם, יש 250 אלף חלקיקים של פלסטיק לקילומטר מרובע בתוך המים. בגדלים שונים, זה יכול להיות כל מיני פריטים ממש שלמים, צקיות, חלקי פלסטיק.
פשוט פלסטיק שנפלט לשם מכל מיני מקומות?
נכון, זה פלסטיק שהגיע, אפשר להגיד בעיקר מכמה מקומות. אחד, שאנחנו הולכים לים ומשאירים כל מיני שיריות זבל פלסטיק על החוף, הוא הרבה פעמים מגיע לתוך הים, ועם הזרמים נסחף. דבר שני, הזבל שאנחנו זורקים ביבשה הרבה פעמים נסחף דרך הנהרות ומגיע גם מול הים ומצטבר שם, וכשיש סופות כמו סופות ההוריקן שהיו ממש לאחרונה בארצות הברית, הן מציפות את היבשה וסוחפות איתם הרבה מאוד פסולת פלסטיק לתוך הים. ואחרונים חביבים, אנשי ים וימאים, שלפעמים אסור כמובן, אבל לפעמים עלולים להשליך מהספינות שלהם גם פרטי זבל הים. כל מה שמגיע בסוף לים מצטבר, זורם עם הזרמים המרכזיים בצפון הפסיפיק, יש, זה נקרא מערבל, זה בעצם איזשהו זרם גדול מאוד לאורך כל הצפון הפסיפיק, זרם קבוע, והוא פשוט גורם לזה שכל הזבל הפלסטיק הזה מתרכז שם.
עכשיו, זה בהכרח משהו רע, כי על פניו נשמע שאי פלסטיק, אי שצף ככה, יכול להיות שזה חלק מה, לא יודע מה, זה יהיה הטבע החדש, עוד שלב באבולוציה שלנו.
כן, כמעט, אבל לא.
לא, אוקיי.
אז לפני שנדבר על האי הספציפי הזה, רק נציין שיש עוד ארבעה כאלה, בצפיפות קצת יותר נמוכה, יש בצפון האטלנטי, גם אי דומה, עם 200 אלף חלקיקי פלסטיק לקילומטר מרובע, יש באוקיינוס ההודי אזור שיש בו גם 10,000 חלקיקי פלסטיק לקילומטר מרובע, וגם בדרום האטלנטי ודרום הפסיפי, זה באמת אזורים עם זרמים קבועים שיש בים, גם שם יש ריכוז של פלסטיק. את האיים האלה, את הריכוזי פלסטיק בצפון האטלנטי ובאוקיינוס ההודי, גילו ב-2010, את האזור בצפון הפסיפי, שהוא יותר מסיבי, גילו כבר ב-97.
אוקיי.
ככה שקודם כל זה שהפלסטיק בים, אנחנו יכולים להגיד זה במרכז האוקיינוס, איך זה מפריע לנו, איך זה מעניין אותנו בכלל. אז הבעיה עם הפלסטיק הזה, פעם אמרו על יהלומים, diamonds are forever, אז פלסטיק הוא פחות או יותר forever, הוא לוקח לו עשרות אלפי שנים, ועשרות אלפי שנים להתפרק, זה תלוי איזה חומר. הקרינה, קרינת שמש, ה-UV והגלים, ולאט לאט הוא נשחק ומתפרק, אבל הוא לא נעלם, זאת הבעיה העיקרית, הוא מתפרק פשוט לחלקיקים קטנים יותר, ולחלקיקים האלה קוראים מיקרופלסטיק. אנחנו מדברים על חלקיקים כן. של וזו, כמה מילימטרים.
וזו בעיה משמעותית, נכון?
וזאת בעיה עוד יותר משמעותית. כן. כי אם אנחנו מכירים מהאינטרנט כל מיני סרטונים על צבים שנתקעו להם קשים באף, או שהם בלעו כל מיני, הם מחלטים להם מהפה כל מיני חלקיקי פלסטיק או סקיות.
זה כלום יחסית לחלקיקים הממש קטנים, נכון?
בדיוק. אז כן. מה שקורה עם החלקיקים הממש קטנים האלה, קודם כל שאנחנו גם לא רואים אותם, וגם חלק מבעלי החיים לא רואים אותם, וחלק מבעלי החיים כן רואים אותם, ואוכלים אותם, כי הם חושבים שזה פלנקטון. הם בגודל המתאים, והם פשוט אוכלים אותם, וזה מצטבר אצל בעלי חיים, דיברנו לפני כמה שבועות על ספוגים, גם צדפות, בעלי חיים אחרים שמסננים את המים, או כל מיני דגים ובעלי חיים שפשוט ניזונים מפלנקטון. יש את הקריש הלוויתן, שהוא אחד הדגים הכי גדולים שאנחנו מכירים, כן. 14-18 מטר, הוא אוכל רק פלנקטון. אז כשהוא מסתובב בים ומסנן פלנקטון מהמים, הוא יכול לצבור הרבה מאוד פלסטיק בגוף שלו. עכשיו, מה הבעיה עם זה בעצם? מה הבעיה עם הפלסטיק הזה, עם החלקיקים הקטנים? שתי בעיות. אחת, הפלסטיק הזה יכול לסתום כבות של בעלי חיים ימיים.
כן.
המיקרופלסטיק יכול לסתום את הכבות של סרטנים ושל בעלי חיים ממסרנים אחרים. ודבר שני, לפלסטיק הזה נספחים הרבה מאוד מזהמים אורגניים שנמצאים בים, קוראים להם, חלק מהם קוראים POPs, Persistent Organic Pollutants, POPs, והם, יש להם באופן טבעי דחייה ממים, זה נקרא תכונה הידרופובית, ופשוט הם מחפשים כל דבר שהוא לא מים, ובמקרה יש שם פלסטיק, שגם הוא, יש לו גם דחייה ממים, אבל שהם מצטברים תחת, ומצטברים על חלקיקי הפלסטיק. וזה מה שמגיע לתוך הכבות של בעלי חיים בשרשרת המזון.
שכנעת אותנו שזה רע מאוד, יש מה לעשות אבל?
יש מה לעשות, אבל רק אני אשים את המשפט, זה מגיע לכבות של דגים קטנים או בעלי חיים קטנים, שאוכלים אותם דגים יותר גדולים ויותר גדולים, ובסוף תורפי על, שבגוף שלהם מצטבר המון פלסטיק ורעלנים, ואת זה אנחנו הרבה פעמים אוכלים, כי דגי טונה, למשל, ודגים אחרים שאנחנו אוכלים, הם בדיוק תורפי על או נמצאים.
שיהיה בתיאבון למי שאוכל דגים, וברשותך שאלה אחרונה, אם מתחילים להצטבר להם איים מפלסטיק ברחבי הים, אין סכנה לנו, לעם היהודי, שהרי האויבים תמיד שאפו לזרוק אותנו לים, וכעת זה נשמע פתרון לגיטימי מבחינתם, לזרוק אותנו לאיים מפלסטיק בים. אתה לא חושש כיהודי.
כיהודי אני שמח שיש לי אי שאני יכול...
שיש אלטרנטיבה בים.
לא.
לא, אבל ברגע של רצינות באמת מדובר במצב שהוא אסון אקולוגי, נכון?
מדובר במצב מאוד בעייתי, מדובר בהמון פלסטיק שמצטבר לנו בים, ויש מה לעשות. יש מה לעשות, וזה פשוט להשתמש בפחות פלסטיק. כיום 12 מיליון טון פלסטיק מגיעים לים, מדי שנה, 12 מיליון טון, בארצות הברית 88 אלף טון פלסטיק נזרקות מדי יום, ואם ניקח לדוגמה רק מה קורה בישראל, 92% מהפסולת הימית הוא פלסטיק, זה אריזות של מזון, זה כלים חד פעמיים, כשהממוצע בעולם הוא רק 75%. אז מה אפשר לעשות? אחד זה חוק הסקיות שלא מזמן הפחית ב-80%.
וואו, הפחתה של 80% מאוד אפקטיבי.
בכמות הסקיות. ואם זה דברים אחרים, כמו לקנות פחות אריזות, לקנות דברים שלא נמצאים באריזות.
מודעות.
להשתמש בפחות קשים שאי אפשר למחזר בכלל. להשתמש בבוכשנים שאנחנו משתמשים בקפה.
מי משתמש בבוכשנים? מי הפסיכופטים שבוכשים עם בוכשנים? מה זה הדבר הזה? טוב, הרגזת אותנו וביאסת את האנושות. תודה רבה לך, דוקטור עדי לוי, מנהל מדעי האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. תודה רבה. כן, ואנחנו עוסקים היום בזיופים, גם בזיופים בתחום הקולנוע. נכנס לכאן האיש שלנו בהוליווד, ג'ונתן גאט, לשעבר יונתן גאט, חמוש בשלל דוגמאות לזיופים בתחום הקולנוע, וחשוב מזה כמובן חמוש בשפם. אתה מתכוון כמובן לבסס את ה... אתה, לא רבים יודעים, אבל ג'ונתן גאט משחק בימים אלה בסרט, ולכן הוא יהיה עם שפם בפינות הקרובות, ואז הוא יסיר אותו.
דחורה.
מה אתה באמת משחק? מותר לדבר או שאסור?
אסור לדבר על זה כרגע.
אסור לדבר.
אני חתמתי על סודיות.
ובכל זאת, זה רוצח עם שפם.
אבל הבטחתי לך בלעדיות על השפם, נכון, אז אני הופעת בכורה.
אז בבקשה, השפם של ג'ונתן גאט,
אבל אומרים לי שלא רואים גאף. את זה כמו שצריך.
נכון, אבל מאחר וביקשת שנדגיש את זה, אני ישבנו על זה שתי דקות. אוקיי. אז בוא נדבר על זיופים בתחום הקולנוע.
כן, יש לא מעט כאלה.
באופן טבעי.
יש אין ספור דוגמאות, הייתי צריך ממש לבחור לך כמה מעשרות כאלה, אולי אפילו יותר. הדוגמה הכי טובה לגניבה קולנועית,
כן,
זה הסרט בעבור חופן דולרים בכיכובו של קלינט איסטווד.
כן, מה?
אתה ידעת שהבימאי הגדול סרג'יו ליאונה, שאחר כך עשה גם את... טוב, הרב המכוער כמובן, ועוד הרבה מערבונים אחרים, גנב לגמרי את כל העלילה,
די.
אחת לאחת, מאקירה קורוסאווה.
מה, הרבה גנבו ממנו.
מהסרט יוג'ימבו.
די.
כן, 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 נכון.
כל המלא גנבו ממנו.
נכון, גם סטאר וורס גנבו
ממנו. נכון,
יש כל מיני סרטונים כאלה. היה גם סרט מאוד גרוע עם ברוס וויליס, שנקרא Last Man Standing, שגנב נכון. את זה שוב.
נכון, נכון, נכון. אז
שעבו,
איך זה קרה? לא שעבו, הוא גנב די. את התסריט אחד לאחד, אלם. גם ביוג'ימבו מגיע סמוראי אל הכפר, שם זה סמוראי, פה
כן,
זה
כן,
סטארבוי,
כן.
מגיע אל הכפר, כפר של נוכלים, פושעים, רוצחים, ובא לעשות שם סדר. עכשיו, סרג'יו ליאונה, זה מאוד מעניין, הוא חשב שהוא ראה את הסרט היפני הזה, והוא יוכל לגנוב את התסריט, להפיק סרט, ושהסרט יצליח במידה מסוימת, אבל לא כל העולם יראה אותו. Okay. אבל בסוף הסרט היה כל כך להיט wow. גדול, wow. בעבור okay. חופן דולרים,
wow.
שכל העולם ראה אותו, כולל אקירה קורוסאווה, והוא טבע את סרג'יו ליאונה, והשאיר אותו בלי מכנסיים. הוא
באמת?
פשוט, הוא ניצח בתביעה, והוא קיבל ממנו את כל הזכויות לסרט בפרק, ביפן ובמדינות אחרות, עשה ממנו המון המון כסף.
מסרג'יו ליאונה. סוף טוב הכל טוב. כן, בדרך כלל מי שגונב לא משלם על זה.
אז הוא שילם והרבה.
אם אתה חמוש במספיק עורכי דין משוכללים וטובים, אתה יכול להוכיח שיש טוויסט בעלילה.
נכון. ותחשוב שזה עוד בשנות ה-60, אז עוד לא היה כזה, לא היה יוטיוב, לא היה כלום.
נכון.
ובכל זאת, הצליח. כמובן שסרג'יו ליאונה אחר כך עשה את הטוב הרב המכוער, ועוד ועוד ועוד, והוא הצליח בזכות עצמו.
יפה.
אבל האם ידעת שהסרט הנוסע השמיני גנוב לגמרי?
די. אם כן, ג'ונתן גאט, מאז שהתערבבת לך בהוליווד, הרבה רכילות שאין בשום מקום, די.
כן, אז הנה הסרט שאני אפילו רשמתי לי כי אני לא אזכור, It, סימן קריאה, אבל זה לא זה סרט האימה שאנחנו מכירים מהיום, זה It, The Terror From Beyond Space. גם שם, חללית, גם שם מפלצת, גם שם, זה הכל גנוב. עד כדי כך,
וואו.
שיוצרי הסרט, הנושא השמיני המקורי משנת 1979, רידלי סקוט, עשו לעצמם הקרנה של הסרט אית, רק כדי לבדוק שהם לא יותר מדי אחד לאחד מול הסרט, והם חיפשו איפה אפשר לשנות. ולחלוטין תסריט דומה ממש כמעט אחד לאחד.
כן.
אגב, מי לדעתך אחד מגדולי המבשרי הקולנוע כמו שאנחנו מכירים אותם? מי הדמות, רמז, שפם? מי הדמות הקולנועית הגדולה ביותר, קומיקאי עם שפם?
קומיקאי?
צ'פלין.
אוקיי,
אז צ'פלין...
אבל, אוקיי, הוא דווקא בדרך כלל שמר על הזכויות שלו, אסור היה, הוא בעצמו באמצעות...
צ'פלין משפט. היה גנב.
באמת?
הוא יום. היה גנב גדול מאוד.
די.
לא יאומן, אבל האיש הזה אכן גנב עשרות בדיחות, במיוחד אדם שקראו לו מקס לינדר, קומיקאי שאיש לא מכיר היום, אבל הוא זה שהמציא את האריה בתוך הכלוב, שצ'פלין גנב ממנו אחר כך בסרט הקרקס, והוא זה שהמציא את האיש שבונה למראה ורואה את עצמו, אתה מכיר את הפנטומים הזה? זה מקס לינדר המציא. הגפור שנדלק על המכנסיים שצ'פלין היה עושה, הכל גנוב ממקס לינדר.
זה אפילו שאגב, עצוב קצת הדבר הזה, כן, אבל אוקיי.
מקס לינדר שאגב התאבד בגלל שהוא לא זכה להכרה שהגיע לו, וכשהוא...
פתרון.
כשהוא התאבד, צ'פלין עצר את הצילומים ואמר, היום הפרופסור מת, לא מצלמים היום. אז כן, אז גם צ'פלין גנב.
זה מאוד עצוב, כי כנראה שלא האנשים שאנחנו מכירים מטלוויזיה או מהקולנוע, לא כולם הם מאוד יצירתיים, הרבה פעמים הם באמת קצת שוטים בדיחות, נכון. מניירות, חצאי דמויות, נכון. בדיחות לגמרי,
ועצוב גם בשביל אלה שהם...
וגונבים, נכון. כן.
וגם עצוב בשביל אלה שהמציאו ולא הצליחו להביא את הבשורה שלהם.
ודאי, יש אין ספור דוגמאות כאלה. כמה שכל השיחה הזו היא ברבון מוגבל, כי גם כשאמרנו על סטאר וורס וכולי, אז כן, ביוטיוב כן יש השוואה בין סרט של קורסאו לבין העלילה של סטאר וורס.
אבל זה...
שוב, אלמנטים עלילתיים. שוב, גניבה זה מושג שהוא קצת אכזרי. כי באמת בתחום זכויות היוצרים, כי רעיונות בתחום המשפטים, כעורך דין לשעבר, אני אומר לך שרעיון זה משהו שהוא לא מוגן. אבל תסריט, כן, פאנץ' למשל הוא לא מוגן וכולי. אז יש, זאת אומרת, זה לא ממש גניבה וכל מה שהזכרת, אבל לכן אין לכם שום אפשרות לתבוע את ג'ונתן גאף על שעבר גאט, על כל מה שהוא אמר כאן, אבל בכל זאת אלה סיפורים מאוד עצובים, וזה מאוד כואב שאנשים יצירתיים שותים להם את האומנות.
אפשר להפיל אותך גם מהכיסא? זה לא הרבה יודעים, אבל ידעת שמונטי פייטון, החבורה הקומית היצירתית והמבריקה ביותר בתולדות הקומדיה, גנבה את הרעיון של רכיבת הסוסים באגבי הקדוש, הרי הם רוכבים על סוסים,
כן, כן,
ונוקשים בחצאי קוקוס. אתה ידעת שזה גנוב לגמרי.
מייכן.
ואפילו יש לי את הוידאו הזה, זה גנוב מפיטר סלרס, משנת 1958 בסדרה דיגון שואו.
אמין לי, הם שרופים בתעשייה. כלבים.
ולסיום, כן. או שיש לי עוד.
כן, יש לך, אנחנו פה דוחים את המבזק, שום דבר לא קרה בחדשות.
אתה יודע ש... איצ'קוק גם גנב, אבל מעצמו.
אוקיי.
כי ב-1939 הוא יצר סרט שנקרא האיש שידע יותר מדי, עם לזלי בנקס ועדנה ווסט.
אוקיי.
ואז הוא החליט שזה לא היה מספיק טוב. ואז הוא עושה את הסרט הזה עוד פעם, אבל בדיוק אותו דבר, עם טוויסטים אחרים. הפעם זה היה עם ג'יימס סטיוארט ודוריס דיי, ב-1956, זאת אומרת 17 שנה קדימה, הוא עשה עוד פעם את הסרט הזה שהיה הרבה יותר מוצלח מהקודם.
טוב, זה גם, אוקיי.
כן, אז הוא גנב מעצמו.
לא, זה גם מעורר, אני משער שכל אדם שהוא יוצר, הוא מקבל השראה מדברים שהוא גדל עליהם, רעה וכולי. השאלה באמת, מתי זו גניבה לגמרי, ומתי זו השראה, מחווה וכולי. זה תחום שהוא כמובן מעט פרוץ.
נכון.
ושוב, רק צריך לזכור שאנשים שאתם הרבה פעמים רואים בטלוויזיה או בקולנוע וכולי, הם לא בהכרח היצירתיים ביותר, אלא לעתים הם קצת שטו פה ושם עניינים. תודה רבה לג'ונתן גאף, לשעבר גאף. ואנחנו עוברים לעמית קלינג שחמוש בשלל סיפורים על זיופים וגנבות. דיברנו על אנשים שהשתחלו לראש רשימת רבי מחר, אנשים שבדו ביוגרפיה עבור מישהו אחר. כן. נכון, זה היה עד כה.
ועכשיו יש סיפור שאני מוצא אותו באופן אישי די עצוב.
כן.
זה סיפור על ספר, על רב מחר. בארצות הברית יש תעשייה ענקית של ספרות נוצרית. שזה, היא לא ספרות תיאולוגית, היא ספרות על... אורח חיים נוצרי, היא רומנים נוצריים, היא גם זה כמובן, גם נכנס לטלוויזיה ולקולנוע, ויש להם ערוצי טלוויזיה ו...
כשמה מדובר בעצם בערוצים ובסיפורים דתיים נוצרים?
הם דתיים, או שהם מחזיקים באיזשהם ערכי משפחה.
הערכים שהם...
תעשייה מאוד מאוד גדולה, המון המון כסף מסתובב שם, זה גם קשור לכל מיני כנסיות ענק, באמת דברים שאנחנו... שאנחנו לא מכירים בארץ שום דבר בכיף דומה.
כן.
עם כל הדברים שיש לנו, אנחנו לא מכירים שום דבר דומה.
מעניין.
עכשיו, ב-2004, ילד בן 6 בשם אלכס מלארקי, ואבא שלו קווין, הם נקלעו לתמונת דרכים מאוד חמורה, ואלכס היה בתרדמת של איזה 3 שבועות, וכשהוא יצא ממנו הוא היה משותק, הוא בהדרגה החלים מהשיתוק באופן חלקי, וב-2010 הוא פרסם ספר שהוא כתב לכאורה, אבל הוא כתב אותו באיזשהו שיתוף פעולה עם כזה סופר מקצועי, זאת אומרת עם מישהו ש... סופר מהסוג שאתה יודע, מתלווה לכתוב ביוגרפיות של אנשים וממוארים ודברים כאלה, וזה ספר שנקרא The Boy Who Came Back From Heaven, הילד שחזר מגן עדן,
על, מה, על חוויה של...
על חוויית סף מוות. שנקרא,
כן, חוץ, סף מוות או...
חוץ גופית.
ו... כן.
שהוא ממש תיאר חוויה שבה הוא עלה לגן עדן, ראה מלאכים, ראה את ישו, שמע את קולו של אלוהים, וירד לכדור הארץ. עכשיו, היו בעבר בארצות הברית...
על פניו נשמע משהו שהוא טבעי. ש...
נכון.
כל אחד מאיתנו יחווה.
אוקיי. אבל לפחות ברמה הספרותית נקרא אוקיי. לזה לגיטימי.
כן.
עכשיו, מה שצריך לזכור זה שבארצות הברית בשלב הזה כבר היו שני ספרים מאוד דומים שיצאו בשנים לפני כן, גם עם שמות דומים, היה ספר שנקרא Heaven is for Real, מה זאת אומרת, גן עדן זה על אמת, ושגם הם מכרו, אחד עשה 6 מיליון דולר, אחד עשה 10 מיליון דולר, Heaven is for Real גם עובד לסרט, גם סרט נוצרי שממש הוא מופנה לקהילות מאוד ספציפיות, והוא עשה יותר מ-$100 מיליון.
אוקיי.
Okay. למרות שנגיד בתקשורת המיינסטרימית לא כל כך התייחסו אליו, אבל הנה. ומלארקי כתב את הספר הזה ונהיה רב מחר משוגע. עד שב-2015 הוא פרסם מכתב פתוח, שבו הוא סיפר שהוא בדה את כל התכנים של הספר, ובעצם רמז בעקיפין לזה שאבא שלו, שנקלע לחובות, לחץ עליו לכתוב את הספר. כשאלקס אפילו לא, הוא לא היה ילד נוצרי במיוחד, זה לא שנגיד...
אלי, אבל לא מדובר בפשע ללא קורבן בעצם. אוקיי,
זה בדיוק לא, האיש. זה בדיוק
סיפר אני. שהוא ראה את, לא יודע מה, מלאך וחתול.
כן, בדיוק סוג, מדובר בפשע ללא קורבן חיצוני.
כביכול,
חיצוני.
אוקיי. אכפת, אז גרמת לאנשים להאמין שנתקלת ב...
לא משהו שונה ממה שהספר המקורי עשה.
אז אני אומר, כן, מה המשמעות של האותנטיות, זהו, באמת, במקרה הזה לפחות?
זה במקרה, באמת דבר שמעניין לחשוב עליו, ואתה חושב שיש לי תשובה טובה? אין לי כל כך תשובה. חד משמעית, אני כן יכול להגיד לך, שאימא של אלכס סיפה אחר כך בראיונות לתקשורת, וגם כמובן שזה מלחמת גרסאות, ואנחנו לא יכולים באמת לדעת מי צודק ומי טועה, אבל היא טענה שאבא שלו לחץ עליו בצורה בלתי הגיונית לפרסם את הספר, שהילד מאוד סבל מהחשיפה הציבורית,
כן.
שהנאורים שלו די נהרסו מזה שהוא היה צריך להסתובב, ולהעמיד פנים שהוא כתב את הספר כשהוא לא כתב אותו כמעט. אז כן יש איזשהו, לפחות לפי אחת הגרסאות, כן יש קורבן לפשע הזה, וזה המחבר עצמו, לפחות זה שחתום על הספר.
כן.
אבל כן, זה באמת מעלה את הסוגיה, עד כמה יש קורבן לספר הזה.
זאת אומרת, העובדה שספר הוא באמת אוטוביוגרפי, זה משהו שגורם לאנשים לרכוש את הספר יותר, אני משער.
קודם כל זה נכון. ולכן, כן. קודם כל זה נכון. אני לא יודע בדיוק להסביר לך את האפקט הזה, אבל אין ספק, תראה, פה כמובן שהיו לזה השפעות דתיות, תבין שקבוצות, מה שנקרא קבוצות כנסייה,
כן.
היו רוכשות את הספר הזה בהמון, בכמות...
המרוכזת כזה, כמו כן, שמחלקים תנ"ך כאן בטקסים
וכאלה. ממש רכישות סיטונאיות, כן. מחלקים אותו בפגישות. כמובן שלספרים כאלה יש גם,
אוקיי,
גם בכנסייה, לא כולם תומכים בהם, חלק טוענים שזה... זאת אומרת, יש הרבה גם אנשים נוצרים מאמינים שיגידו לך שזה מסחור של הדת. שוב, אין פה תשובה, אז ומה שהם עושים הוא לא סוג של מסחור של הדת?
נכון.
זה ויכוח מאוד לגיטימי, אין ספק.
כן, אוקיי, אנחנו נשמע על עוד עניינים כאלה, וגם על היומנים של היטלר, שמסתבר שהם לא היו ממש היומנים
של... לא, גם לא של היטלר, לא יומנים ולא של היטלר.
לא יומנים, לא של ולא של היטלר, ולא היטלר. אוקיי, אנחנו עוברים כרגע לדגים, ולמחקר חדש שקובע שלכל דג אופי משלו...
לכל דג יש שם.
שמות עדיין לא, אבל אופי, אולי זה השלב הבא. אבל שימו לב, דגים הם בעלי אישיות מורכבת. המסקנות האלה עולות ממחקר שפורסם בסוף השבוע האחרון בוושינגטון פוסט, ונערך על ידי מדענים באוניברסיטת אקסטר. מטרת המחקר הייתה לבדוק האם לדגים באמת יש אישיות מובחנת, או שדגים, אתם יודעים, הם דגים, עושים אותם על האש, למכפה. מסתבר שדגיגים מסוימים התגלו כפחדנים, אחרים התגלו כאמיצים, שמה, עמית קלינג, זה מטורף לגמרי שהם מסתבר שיש להם אופי לדגים.
אולי זה מרוב פלסטיק שהם אכלו, אז הם פיתחו אופי.
זהו, זה היה יכול להיות הגיוני אם האייטמים היו מחוברים, ואם המציאות הייתה עוברת כחוט השני דרך האייטמים, אבל אנחנו עושים הפרדה. בואו נדבר על אופי של דגים עם הביולוגית ורד שפירה, ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום לך.
בוקר טוב.
אז כן, האם דגים הם כאלה שיש להם אופי?
למה זה כל כך מפתיע בעצם?
כי את יודעת, אנחנו רואים דג שוכב צרוב על הגריל בפאתי הכנרת. איזה
ידעתי
אופי.
ידעתי שתיקח את זה לשם.
לא, אז... האמת שזה כן מעט משליך, אני חושב, על התחושה המוסרית שלנו, של האם, כשלבעל חיים יש אופי, עוד יותר לא נעים לנו להרוג אותו כדי לנגוס בו, אני חושב. אבל בוא נעזוב את הטיעון הזה.
כנראה שיותר נוח לנו להגיד שאין להם, אין להם אישיות משלהם, נכון. ואין להם מאפיינים, אבל אפילו צ'ארלס דרווין אמר שהוא לא כל כך בטוח למה בעצם אישיות לא יכולה להתפתח כמו זימים, או כמו תכונות פיזיות
מעניין.
אחרות.
מעניין. אבל באמת, אז באמת למה אנחנו מופתעים מזה? האם לבעלי חיים אין באמת אישיות ואופי?
אז יש המון בעלי חיים שכן יודעים עליהם כבר שבאמת יש להם מאפיינים של אישיות, ואנחנו לוקחים את זה תמיד למקומות, שוב, שנוחים לנו כמו כלבים וחתולים ויונקים גדולים, יצורים שקרובים יותר אלינו, וקל לנו להגיד כן, להם יש אישיות שהיא אישיות מורכבת, ואפשר להבחין בין הפרטים, אבל הרבה מאוד מדובר ביצורים שקל לנו להבחין באישיות הזאת בהם, כלומר יש להם שפת גוף והבעות פנים וקולות שהם משמיעים, ואז אנחנו מגיעים לדגים, ובמקרה של המחקר הזה מדברים בסך הכל על גופים, דגים מאוד מאוד קטנים ונטולי הבעות פנים, אין להם אפילו, הם לא ממצמצים, הם לא מחייכים.
לא, הם לא ממצמצים, איזה אישיות יש ליצור שלא ממצמץ?
כלומר, אין כאן איזשהו מסר סביבתי שוויזואלי שאנחנו יכולים לראות שבאמת יש כאן איזושהי אישיות. והמחקר הזה הוא מעניין בגלל שפתאום הם לקחו מאפיינים שאנחנו לא שמים לב אליהם במבט ראשון, והם הצליחו לאפיין את ההתנהגות השונה של הדגיגים השונים בתוך הלהקה, ולהראות שיש להם אישיות. ואני, שתי מילים על איך הם עשו את זה, הם לקחו אקווריום מלא בדגים, בגופים טרינידדיים, שזה מין קטנטן של גופי, והם הפחידו אותם. כמו כן. שמדענים אוהבים לעשות, הם לקחו פוחלק של ענפה וטבלו אותו במים, והם לקחו דג טורף ושמו אותו במיכל שהוא מיכל צמוד, והם הסתכלו מה... איך הם מגיבים.
אוקיי.
עכשיו, כשהם הפחידו, זה בסדר שהיה באמת מגוון של התנהגויות תגובה לפחד הזה, היו כאלה שקפו במקום, היו כאלה שחיפשו מסתור, היו כאלה שברחו.
רגע, יש בעיות בקו, ואיך המקובל לומר בשידורי רדיו, אנחנו ננסה לשפר את איכות הקו, למרות שאני יכול להבטיח לך שהצוות כאן נינוח לגמרי, אף אחד לא זז, פשוט מתפללים לאל, למרות שמדובר בתוכנית מדע וידע, אנחנו פה מתפללים שהקו יחזור לקדמותו, והנה הוא חזר, בבקשה. יש. אז נמשיך, פשוט פספסנו את המשפט האחרון.
אני לא זוכרת מה הוא היה.
בואי נתחיל מההתחלה. אנחנו דיברנו על חתולים סמוראים. לא, דיברנו על אופי של דגים, ואת אומרת, אחת שזה לא באמת מפתיע. אני, האמת שמאוד מסקרן אותי, באופן כללי, ההגדרה של אישיות. כי אני מבין שיש שני סוגים בגדול של דגים. יש אמיצים ויש פחדנים. את עומדת מאחורי ההבחנה הזו?
יפה, אז מה שהם עשו, באמת בדקו את התגובות של הדגים האלה לפחד, לאיזשהו מצב של מתח, לטורפים או לאיזשהו טורף שנמצא באזור, אבל מה שהם בדקו, האם יש עקביות בתגובות, כלומר אחרי שהדג נבהל, הם החזירו אותו למיכל הגדול, נתנו לו זמן של רגיעה של בין כמה ימים לכמה שבועות, ואז הפחידו אותו שוב. ומה שמעניין זה לא שיש מגוון של התנהגויות כשאתה רואה איזושהי סכנה, אלא שיש עקביות בתגובה הזאת. כלומר, דג שנטע לברוח, ימשיך לברוח כל הזמן.
אוקיי.
וכאן הם אומרים שבאמת יש איזשהו מאפיין אישיותי בהתנהגות שלהם.
אבל השאלה אם באמת לא מדובר במין התנהגות שהיא תולדה של סוג של תרשים, זרימה ואינסטינקטים. האם אפשר לקרוא לזה באמת אישיות, או שגם אפשר לקרוא לה ההתנהגות שלנו גם?
ואיך היית, בדיוק, איך היית מגדיר אישיות?
תלוי למי, אני יכול לתת לך דוגמאות של האנשים שנמצאים מולי כרגע, אלון מקלר, הטכנאי, דניאלה בן יאיר, כמובן עורכת המשדר, ענת רחל אורי. כל אחד יש לו תגובה אחרת, אני משאר, השאלה אם, אנחנו מנסים לשייך, או...
אז אנחנו
מאמינים שאנחנו מעבר לתרשים זרימה שמגיב באופן אינסטינקטיבי למציאות.
נכון, אבל אם אנחנו מדברים על זה מהכיוון של, של לחקור את האבולוציה, לחקור למה, באמת, למה יש לנו אישיות, למה, מה היתרון של הדבר הזה, הרי האבולוציה די נותנת מקום לדברים שיש להם יתרון, ויש להם מקום ונותנים איזשהו יתרון למין, הרי תכונה שיש לך יסרון, היא לא תישאר. עכשיו, זה מעניין, המחקר הזה מעניין מכיוון ש...
זאת אומרת, את אומרת, רגע, את אומרת פה משהו שהוא מדהים, את אומרת שבין היתר, העובדה שיש לנו אישיות, זה יתרון אבולוציוני, שעוזר לנו לסוד.
נכון, וזה מה שהם מנסים לבדוק בדגים האלה, מכיוון שהם בודקים מצד אחד, הם רוצים לבדוק בהמשך, האם לאישיות הזאת יש איזושהי משמעות גנטית, האם אמא לדגיג שהוא פחדן, סליחה, אמא הפחדנית הצאצא שלה גם יהיה פחדן. כלומר, האם התכונות האלה, האישיות הזאת עוברת בתורשה, זה דבר אחד שהם מנסים לבדוק. והדבר השני שהם אומרים, זה שבעצם לשונות התנהגותית יש יתרון מבחינת הקבוצה. אם כולם היו מתנהגים אותו דבר, יש לזה איזשהו חיסרון, כי ברגע שמגיע תורף וכולם קופאים במקום, אז בעצם אין יותר גופים. אבל ברגע שכל אחד מתנהג קצת אחרת,
כן.
יש יתרון יותר טוב, יש אפשרות לקבוצה הזאת לשרוד במצב של סכנה.
או, מעניין. מעניין מאוד, גם כקבוצה ובאופן כללי, באמת, זאת אומרת, זה כן היה אינטואיטיבי, וכן אפשר להניח שלבעלי חיים, גם לדגים, שאיכשהו גם צמחונים, שוב, סליחה שאני חוזר לנושא הזה, אבל הרבה צמחונים אומרים, דג אין לו רגשות, או כלום.
כן.
טונה, זו קופסה.
הוא לא ממצמץ, הוא לא מחייך. כן,
כן, אבל פרה אפשר ללטף, פחות מגילה. אבל זו בעיה, הטיעון הוא בעייתי, אבל טוב, זה מרתק כמובן, העובדה שבאמת יש דג שהוא פחדן ואחר שהוא אמיץ, וככל הנראה זה גם אנחנו בני אדם מחולקים קצת בצורה דיכוטומית.
ולשונות הזאת יש יתרון מאוד מאוד כן. חשוב מבחינת הקבוצה, מבחינת השרידות והעמידות של הקבוצה, וחשוב לזכור את
זה. זה מדהים. תודה רבה לביולוגית ורד שפירה ממכון דוידסון. תודה רבה.
תודה לכם.
ורגע לפני שנפנה לעמיתנו עמית קלינג עם הסיפור על היומנים של היטלר, אותו צורר, אתה יודע, מה עוד
אפשר? זה היטלר?
כן, שווה להזכיר. הוא היה על המהות שבסדר. נראה לי שהעם היהודי.
מכיר.
כן, אנחנו שוב נשמיע לכם את הפתיח. שהוא בעצם חידה, אתם צריכים, אם אתם מזהים את הפתיח הזה, אנא שלחו מסרון ל-0559-663-992, הנה הפתיח. גרפיקה של עוגנים, זהו, ביי, תודה רבה. אנחנו עוברים לעמית קלינג. נו, אז מה הסיפור של היומנים? הוא לא כתב יומן המנוול הזה.
אם הוא כתב יומן, אוקיי, זו אחת השאלות הטובות, כי אם הוא כתב יומן, הוא לא שרד. כי הסיפור של היומנים של היטלר מתחיל בעצם מטיסה.
מעניין מה הוא כתב ביומן שלו, הרגתי, 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 הרגתי המון. רצחתי, הרגתי, יופי.
יומני היקר, היום הייתי נאצי מאוד.
ממש. סלח לי שאני שונא אותו, אבל אני לא שומר על קור רוח.
אני לא חושב שמישהו אי פעם היה צריך להתנצל על זה שהוא שונא את היטלר.
כן, אוקיי.
זה לא...
לא, כי זה באמת מעורר מזעם, אבל אוקיי.
רק בעצם הנאצים היה צריך להתנצל. משרת אישי של היטלר, שקראו לו ארנט גונדלפינגר.
כן.
הוא טס ב-1945 בערך, והמטוס שלו התרסק, והוא מת, והמטוס נשרף לגמרי. ואחרי מותו, היטלר אמר למקורבים שלו שנוסף לזה שארנט מת, הוא גם מתו יחד איתו המון המון מסמכים אישיים חשובים שלו, שהוא בדיוק העביר ממקום למקום.
אוקיי. Okay.
ומשם התחילה השמועה שישנם יומני היטלר. עכשיו, ב-1981 היה אדם בשם קונרד קוג'או, שהיה זייפן גרמני, הוא התחיל את דרכו מזיוף...
כמעט מקצוע מכובד, שאתה מציג אנשים כזייפן.
במיוחד כשזה זייפן גרמני, גם המיקום.
זה גם מלחיץ.
כן, זה היה זייפן גרמני. הוא התחיל את דרכו מזיוף ממש כסף, ממש טעות כסף, ומאוחר יותר הוא כבר נכנס למה שנקרא לתחום ההיטלר. הוא זייף ציורים, שהיו לכאורה ציורים שהוא היטלר צייר בקריירת האומנות הקצרה
שלו. כן, למי שלא יודע, באמת הוא התחיל כצייר כושל.
כושל, ואז הפך לרודן.
תחום הרצח.
די מוצלח, די הצליח בתחום הרצח.
תלוי איך אתה מודד הצלחה כמובן, אם מדובר בערימה של גופות, אז כן.
שזה נראה לי איך שהם...
שרודנים מודדים זאת אומרת, אבל שהם לא, אוקיי. מעניין, טיעון מעניין.
אוקיי, בקיצור, אז הוא זייף את זה, ואז ב-81, הוא מה שנקרא hit the jackpot עם יומני היטלר. הוא התקשר לעיתון גרמני ואמר, בידי יומן של היטלר ששרד את ההתרסקות. מה שהוא עשה, הוא לפני כן הוא השיג כל מיני, פשוט מצץ צילומים של מסמכים שהיטלר כתב, למד את כתב היד שלו, שהיה כתב יד מאוד כזה גוטי.
ממש זיוף זיוף.
הוא ממש השקיע והוא כתב בכתב יד, כ-27 כרכים של יומני היטלר.
ממש השקיע.
תראה, זה באמת...
צריך לתת לו 10 על השקעה, סדר וניקיון.
זה ממש העניין, אני אמרתי לך קודם, שתמיד מאחורי הזיופים
האומנותיים האלה, יש עבודה.
יש איזושהי עבודה, ויש גם איזשהו באמת טירוף, זה פשוט בן אדם, שחקר את היטלר וייצר המון, המון, המון.
למה הוא לא פרסם את זה כמשהו בדוי, ועדיין...
אז אני חושב שגם פה, גם פשוט הנוכלות נורא קרצה לו. כך או אחרת, הוא יצר קשר עם עיתונאי בשם גרד היידנמן, וניסה בהתחלה למכור לו את היומנים כמשהו אמיתי. באיזשהו שלב, לא בדיוק ברור עד היום באיזה שלב, גרד היידנמן נהיה שותף שלו לפשע, משקר למעסיקים שלו שקוג'או לקח אותו לאתר ההתרסקות של המטוס, והיומנים שרדו, והוא ראה אותם, והדבר הזה נהיה סנסציה. 1981, כל גרמניה ואחר גם כל העולם, מתחרפנים מהגילוי של היומנים של היטלר, העיתון שהיידנמן עבד בו, מחר את זכויות הסינדיקציה, על היומנים המתורגמים לעשרות עיתונים, זה נהייתה הונאה, השניים עשו מזה כמעט $4 מיליון. ואז התחילו כל מיני חשדות, שלא בדיוק ברור האם אלה באמת היומנים של היטלר, אנשים התחילו לבדוק, אז הם איכשהו פשוט הצליחו לחמוק, מבדיקה מעמיקה במשך די הרבה זמן.
אוקיי.
בהתחלה הם פשוט מצאו היסטוריון מאוד מכובד, שהיה מומחה גדול למלחמת העולם השנייה, אבל הוא לא ידע גרמנית. ופשוט, הוא אימת אותם,
אוקיי.
כי הוא בדק את התוכן, הוא בדק את התוכן של היומנים שהיה מבוסס באמת על ספרות היסטורית אמיתית, שקוג'או קרא וחקר מעולה, והוא אכן אימת, הכל העובדות נכונות. אבל הוא לא יכול היה לבדוק, ומתישהו מצאו מומחה כתב יד, והשבו את זה באמת למברק שהיטלר שלח, שגם אותו קוג'ו זייף.
די.
אז כן, הם פשוט השבו זיוף לזיוף.
וואו.
לבסוף איזשהו מומחה חיצוני ששמע על הסיפור בדק את זה, ואמר שזה זיוף ברמה מאוד נמוכה, לפחות ברמה הטכנית. הוא אמר ממש כך שזאת שזה זיוף מדהים ברמת התוכן, אבל ברמת הנייר והכתב יד, הרמה היא מאוד נמוכה, ושניהם הלכו לכלא לאיזה 3 שנים כל אחד.
אוקיי, טוב, זה היה מרתק, וכרגע ברשותך אנחנו נעצור את הסיפורים הללו, כי אנחנו מדברים על פרס לנדאו, גם השנה מחולק פרס לנדאו לאומנויות ולמדעים ולמחקר, שאותו פרס של מפעל הפיס, למעשה מדובר בכמה פרסים, פרסים ב-11 קטגוריות שונות, כשבכל תחום זוכה יחיד שחי ופעל בישראל וזכה להכרה בינלאומית, והשנה בתחום המוסיקה הקלאסית, הפרס מוענק למלחין ולמנצח, פרופסור משה זורמן. אם כן, פרופסור משה זורמן שילב בין הוראת מוזיקה, חיבור יצירות קלאסיות כמו לכל זמן ווריאציות קאמריות, וגם עבודה עם זמרות ענקיות כמו אופרה חזה וחווה אלברשטיין, גם כתיבת מוזיקה לאופרות ולהצגות תיאטרון. יחד עם רעייתו, הפסנתרנית דוקטור אסטרית בלצן, הוא הקים את הקתדרה למוזיקה במרכז עיניו בתל אביב. זורמן, וזהו ציטוט, הוא מלחין פורה שעבודתו משלבת יסודות מן המוזיקה הקלה והמסורתית, ובעיקר מהזמר העברי, ועם זאת היא ניצבת על יסודות קלאסיים מוצקים. טוב, אפשר להמשיך ולהכביר מילים על פרופסור משה זורמן, ופשוט אפשר לפנות אליו. שלום למלחין ולמלצח ולזוכה פרס לנדאו, משה זורמן, פרופסור.
שלום דודו.
הנה, מרש צהל עדיין ינגן כדי שתהיה באווירת מחלקים לך סיכות.
בהחלט, אני שמח שאנחנו שמחים ביחד.
תקשיב לי, כשדיברנו איתך, מלבד העובדה שאתה אדם מרתק ומעשיר בצורה מופלאה, לא ידענו שאתה כל כך עתיר זכויות.
שמע, בשביל זה צריכים מדי פעם להזכיר לנו כל מיני נותני פרסים שיושבים ועדות רציניות ומכובדות, בודקים את מעשיך לאורך השנים ומחליטים שאתה בר פרס, מה שקרוי.
וואו, ואכן מן המוצדקים לאור מה שמתואר ומפורט כאן.
בסדר, יאללה, שיהיה.
זהו, זה הזמן לפרוש ולהתמכר לחומרים אסורים.
בדיוק, והם גם מממנים את קניית החומרים האלה לזמן לא קצר.
ודאי. טוב, אז אנחנו ברשותך, אחרי שלא רק שחלקנו לך כבוד, אנחנו מתרגשים יחד איתך, כי אנחנו קצת מרגישים שאנחנו חלק מה... אתה משלנו.
אלא מה?
מה שאנשים אוהבים לומר, אז ההתרגשות היא גם שלנו. וכעת אנחנו באמת, בוא נעבור לפינה רגילה, כאילו אתה לא זוכה בפרסים, כאילו אתה לא אדם שהוא בבחינת אל חי. אנחנו שואלים הקתדרה למוזיקה עונה, והפעם הנה שאלה של יגאל אביגדורי קאץ, האם ג'ורג' גרשווין אכן הכניס את הג'אז לאולם הקונצרטים?
אז עכשיו... החלטתי על הנושא הזה עוד לפני שהודיע לי הוועדה.
זאת אומרת, אתה תאמת את זה עם אותו יגאל אביגדורי קאץ.
בדיוק, כי האיש...
מדובר בקונספירציה ובזיוף.
אחד מה... זהו, קונספירציה מתאימה לעניין הזה. אחד מהאלילים שלי, האיש שקצת אני הולך בדרכו בעניין הזה של חיבור בין מסורות, חיבור בין מסגרות, הרי אנחנו אוהבים נורא לתייג. פופ ורוק וג'אז וקלאסי וסול וקאנטרי, כל אחד יש לו את התווית שלו, אתה נכנס לחנות, יש לך בדיוק את המדף שלך. אבל לי יש כמה גיבורי תרבות שבהמשך אולי בשבועות הבאים אולי גם אותם נפגוש, שהם גיבורים שניסו לשבור את המחסומים. גיבורים שאמרו, אולי הכוח של גם וגם הוא זה שיחבר אותנו אל קהל ואל ליבותיו, ליבותיהם של המאזינים שלי. ואחד מאלה הוא כמובן... המלחין האהוב ג'ורג' גרשווין, או בשמו העברי, כדי להפוך אותו עוד יותר קרוב לליבנו, יעקב גרשוביץ.
אה, די, נו, כולם כאלה, אה? בסוף כולם נשמעים יהודים גלותיים.
הם באמת יהודים גלותיים, והיום יותר תוך כדי שנשמע את המוזיקה הכי אמריקאית בעולם, ננסה איכשהו לגרד את השכבה ולראות שמתחת לזה יש איזושהי נעימה, מאיזה בית כנסת בברוקלין שלצידו גדל אותו יעקב קרשוביץ.
לא נעים לי להודות, אבל תמיד נעים קצת לגלות את זה, שמתחת לכל מסתתר, אתה יודע, יהדות, יהודים, מסורת, עתיקה, הכל טוב.
כן, בייחוד בתקופה הזאת, אני מדבר על העשורים הראשונים של המאה ה-20, זה בנים של מאגרים. משפחת קרשוביץ מגיעה בסוף המאה ה-19 מרוסיה, ואותו יעקב שהפך להיות ג'ורג' וגרשוביץ שהפך להיות גרשווין, בעצם גדל בברוקלין על קרקע כזאת של מהגר. ומה רוצה מהגר יותר מהכל? להיות בן המקום, להיות אמריקאי ומהר.
נכון.
ולכן כל השמות שהגדולים של אמריקה באותה תקופה, אירווינג ברלין, ואחים גרשווין, וג'רום קרן, ורוג'רס מרוג'רס והמרשטיין, כולם איכשהו היו משפחות יהודיות, לא נעים להגיד, אבל אנחנו יצרנו את התרבות האמריקאית בעצם.
נעים מאוד להגיד, תודה רבה. שיפסיקו להרוג בנו, לא הם כמובן, אבל הציבור באופן כללי בעולם.
לא, לא, כן. לא, זו תקופה מאוד מסוימת, תקופה של הגירה גדולה של יהדות מאירופה, שבאה עם תרבות מאוד גדולה משל עצמה, ואיכשהו ימצא את התרבות המקומית, התרבות המקומית שאומרת מוזיקה שחורה, וג'אז ורגטיים ביחד עם מיוזיקל ומוזיקה של בית כנסת, ויצרה משהו חדש לחלוטין, וזה מה שמביא אותנו לגדולה של גרשווין. הוא התחיל את דרכו ביותו נער או בשנות ה-20 שלו ככותב שירים למחזות זמר בברודווי.
אוקיי.
כאחד מרבים, ועם זה הייתי רוצה להתחיל את הדרך, כי הוא התחיל כמוזיקאי שמנסה לבדר את אמריקה דרך הרגליים של הרקדנים במחזות הזמר של ברודווי. בואו ניקח את השיר הראשון, אחד המפורסמים ביותר שלו, שנקרא I Got Rhythm. יש לי קצב. I got rhythm, I got music, I got my man, who could ask for anything more? כמו שאומרים בעברית, יש לי קצב, אין לי עצב.
I got rhythm, I got music, I got my man, who could ask for anything more?
תצוגה תכלית של הקורדים בסוף. אוקיי?
השרה היא ג'ודי גרלנד.
וואו.
וכמובן, מה סוד הקסם? השיר הוא נורא פשוט, אתה לוקח את המנגינה, ארבע צילים.
כן.
איך מארבע צילים האלה, או אחרי זה מתווסף למציל חמישי, נוצר הסולם הפנטטוני המפורסם, שאחר כך יהפוך להיות למנגינה של אשתו של ארצ'י בנקר.
כן, מה שקרו בשנות ה-80 מנגנים רק על השחורים.
רק על השחורים, בדיוק. עכשיו, מה הוא מוסיף לזה גרסמין? וזה החיבור בין העולמות. הוא לוקח את הרג טיים, ו... ומיד יוצר את התחושה הזאת של הקצב, קצב בתור הדבר המרכזי במוזיקה, שלא היה במוזיקה האירופאית הזאת התקופה. בקיצור... גרשין מגלה לאמריקאים שהסוד הגדול הוא I got rhythm.
וואו.
אז זה צד אחד של הסיפור. עוד שיר אחד לפני שאנחנו עוברים לדבר המשמעותי שהייתי רוצה לגלות לכם היום. גם הבלוז השחור נכנס לתוך השירים של יעקב גרשוביץ שלנו. הוא כותב ב-1924, הכל בעשור הראשון של איש מחזות זמר. הוא כותב שיר בשם The Man I Love.
אוקיי.
Someday he'll come along the man I love. תשמע את אלה פיג'רלד.
בבקשה. Someday he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love, and when he comes my way, I'll do my best to make him stay.
תסכים איתי שרומנטיקה יותר מזה.
זה, לילדי שנות ה-80 תמיד נשמע כמו אשתו של רוג'ר רביט, ג'סיקה רביט, ששרה שם במועדון.
יכול להיות, אבל אלה שנולדו קצת לפני זה,
כן.
זה אותה...
יודעים את האמת.
זמרת אגדית. עכשיו,
כן.
שוב, מה הסוד הגדול? הסוד הגדול הוא שאתה לוקח את הבלוז עם הבלונות, עם הקרחצים האלה של המוזיקה השחורה.
כן.
אבל מוסיף לזה אקורדים... מאוד מתוחכמים שבאים דווקא מהעולם של המוזיקה הקלאסית ויוצר ביחד איזה תערובת שהיא הפכה להיות הסאונד של אמריקה של שנות ה-30-40 מהסאונד של מה שקרוי התקופת הביג בנדס הגדולה. אבל זה לא הספיק לו. כל השנים האלה, העשור הזה או העשור וחצי שהוא מתעסק במיוזיקלס,
כן.
בו פנימה אותו יעקב גרשוביץ כמו כל יהודי טוב אומר אני צריך ליצור מהפכה. אבל לא מהפכה במיוזיקל, שזה אומנות בידורית וכולי, אלא דווקא בעולם של המוזיקה הקונצרטית האמריקאית. כתיבת סימפוניות ויצירות ואופרות, שלא היו עד אותה תקופה. באמריקה איכשהו ניזונה ממוזיקה אירופאית, מברמס ובטהובן ומנדלסון. עכשיו, מה עושה ידידנו גרשוין ששינה את פני העולם, תזכור, השנה היא 1924. פונים לגרשוין ואומרים לו, שמע, יש לנו איזה ערב כזה שאנחנו מנסים דברים חדשים. הכותרת של הערב, An Experiment in Modern Music. ניסיון במוזיקה מודרנית. בוא תרום משהו לאירוע הזה.
Okay.
הוא תורם את היצירה שהופכת להיות אבן הדרך בתרבות המוזיקה האמריקאית, שנקראת Rhapsody in Blue. So, כבר השם עצמו, Rhapsody, זה יצירה עם נושאים, אז עם הבא, הלאומים, Rhapsody הגדולה, in blue, בכחול. אבל מה שיותר מהמם הוא, לפני שאנחנו נשמע את זה, הפתיחה של הכמה דקות הראשונות הייתה המהפך הגדול. הוא לוקח כלי בודד, הקלרינט. דודו, שאתה אומר קלרינט, מה האסוציאציות הראשונות שלך?
מוסיקה יהודית?
יפה, מוזיקת קלייזמר.
כן, קלייזמר.
הקלייזמר מנגן בקלרינט בדרך כלל. הוא לוקח את הקלרינט ואומר לו, שמע, אתה מתחיל את היצירה ביבבה של בית כנסת. סולם עולה שנשמע כמו איזה צווחה גדולה, אבל בסופו יש הפתעה. אם הוא היה ממשיך במוזיקה היהודית, הוא היה עושה משהו כזה.
לגמרי.
זה מוזיקת קלייזמרים.
כן.
אבל הוא לוקח את היבבה של הקלרינט והופך את זה לחיבור עם העולם של הבלוז השחור. שמע את הפתיחה, זה הפכה להיות אחת הפתיחות המפורסמות במאה ה-20.
אוקיי, בואו נשמע.
מכיר.
ברור. איזה יופי.
הזאת יצרה את הוויכוח הגדול האם זה מוזיקה יהודית או מוזיקה שחורה, כי הדבר הזה יכול להיות גם וגם. אתה, אם אתה שר את זה ביבבבם, זה מוזיקה שחורה מבית הכנסת. יובובובו 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 יובובובו.
כן, אבל זה פחות יבבם, עם כל הכבוד.
אבל תן לנו להתגאות בזה, יש קצת יבבם בזה.
גאווה יהודית, כן.
גאווה יהודית. היצירה הזו 1924 זה קונצ'רטו לפסנתר ותזמורת, רפסודי אין בלו, שהפך להיות למוזיקה בעצם אמריקאית האולטימטיבית. בכל טקס גדול שרוצים להגיד, להביע מוזיקה אמריקאית, משמיעים את רפסודי אין בלו של יעקב גרשוביץ. לא הסתפק ב-1924 בכתיבת היצירה הזאת, ועשר שנים הוא מתחבט ברעיון שהוא צריך לכתוב אופרה. האופרה האמריקאית הגדולה הראשונה. אין דבר כזה. אין דבר כזה בשנים שאנחנו מדברים עליהם. כולם שומעים את קרמן ואת לה טרוויאטה, מה זאת אומרת אופרה אמריקאית? הוא לוקח את הסיפור של פורגי ובס, שני אנשים שחורים מכפר דייגים בדרום ארצות הברית, פורגי נכה, אביון, חי על חסדי הקהילה, ובס שהיא נערה, מסרכת דרכיה, מכורה לסם, שדחויה לפני כל תושבי העיירה, אהבתם הטרגית הופכת להיות הנושא של אופרה גדולה. השנה 1935 נולדת האופרה האמריקאית הגדולה. ואיך נפתחת האופרה? נפתחת עם אחד משירי הערס הגדולים שנכתבו בתולדות המוזיקה. Summer Time. בוא נשמע.
אוקיי.
להיות אחד השירים הגדולים ביותר בתולדות האופרה במאה ה-20, כי אתה שמעת, אז שר את זה זמרת אופרה.
נכון.
הוא עמד על זה שהשרים יהיו זמרים שחורים בלבד, ולכן במטרופוליטן אופרה ב-1935 לא רצו לעלות את האופרה, אז אמרו, אנחנו, אין לנו זמרים שחורים, אנחנו מנויים מה שקרוי. ואז הוא השמיע את זה באיזה אולם בדאונטאון בניו יורק. אבל הגדולה של השיר הזה, שמצד אחד היא אריה אופראית, אבל מצד שני שאתה מנתח אותה, שוב אתה מגלה את הפשטות של הסולם הפנטטוני שכבר דיברנו עליו.
בקיצור, הוא עקץ אותנו.
עקץ אותנו.
אותו סולם.
שחור, אבל נותן את זה לזמרת אופרה, שמתחילה בציל הכי גבוה שאפשר, סאמר טיים, וכל המנגינה רק יורדת כמו איזו הנחה גדולה. ופתאום יש לנו מה שקרוי אופרות אמריקאיות. איך מסתיים המחזה הזה? מסתיים בזה כמובן שבס נוטשת אותו ונוסעת לעיר הגדולה למפגש עם סוחר הסמים שלה, אבל אי אפשר לגמור אופרה גדולה באמריקה בלי איזה ספיריטואל גדול. אז יעקב גרשוביץ כותב את הספיריטואל הגדול לסיום האופרה, Oh Lord, I'm on my way. It's a long, long way, but you'll be there to take my hand. שמע את זה, את ה-Whole Lord הזה שמסיים את האופרה, ותבין שהחיבור בין האופרה ובין עולם המוזיקה השחורה, חי וקיים, 1935.
בבקשה. בטוח שזה איש הטריל. טוב, אנחנו, פרופסור משה זורמן, אנחנו נעצור כרגע את השיחה הזו, אבל זה היה מרתק, אז אנחנו רוצים להודות לך.
תודה רבה. אם נתחשק לך לקראת סוף התוכנית,
כן.
יש לנו להראות לנו שגרשווין מתחדש עם כל הדורות, אז כל השירים שלו בעצם עוברים מהפך, זה מגיע לשנות ה-90 ושנות 2000, ואפילו האיגודריזם שלנו זוכה לאיזה קצב קליפסו מדהים, שזה הפרק האחרון ששמתי לך,
הנה, כבר
כדי להראות לנו שגרשווין חי וקיים.
די, טוב, אז שוב תודה רבה לפרופסור משה זורמן מלחין, וגם זוכה פרס לנדו, ברכות על הפרס, תודה רבה.
תודה, להתראות.
הנה. זהו, נעלם, האנדר נעלם, שומעו קצת, אוקיי. אנחנו בינתיים נודה לכל מי שעמל על המשדר הזה. קודם כל תודה רבה לעורכת המשדר ענת רחל אורי, תודה רבה למפיקה ענת רחל אורי, תודה רבה לאלון מקלר, איש הביצוע הטכני שלנו, תודה רבה למאפרת דניאלה בן יאיר, תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה את המשדר הזה, ותודה מעומק הלב לעמית קלינג.
תודה לך.
מה אתה אומר? אז עדיף לכתוב יצירות מקוריות או לעקוץ כפי שהצגת כאן?
אני חושב שאם עוקצים עדיף לא להתאפס.
כן.
תחשוב כמה עקיצות לא נתפסו ולכן לא יכולתי להביא אותם לפה.
אתה אומר שיש הרבה סיפורים שנחסכו מאיתנו כי פשוט לא עלו.
זה אני בטוח בזה.
וואו, ותמיד גם בתחום האומנות יש תחושה שיש מין גלים חוזרים כאלה של יצירות וכו'.
וגם תמיד באמת שאתה מייצר איזושהי תרמית שהיא ספרותית, מאוד קל להסתתר מאחורי הקונספט של, טוב, זה פשוט חלק מהאומנות.
כן, ודאי.
זה מגננה מאוד טובה להסתתר מאחורי.
כן, אנחנו עומדים על כתפיהם של ענקים וכו'. אבל יהיה לנו על מה לדבר בפעם הבאה, כי
אנחנו
חמוש בעוד קונספירציות ושלל גנבות. אז תודה רבה לעמית קלינג שליווה אותנו. להתראות.